אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
היי, איזה כיף שאתם פה במעצבים תודעה. והיום אנחנו הולכים לגעת בנושא שכולם מדברים עליו, אבל אף אחד לא באמת מדבר עליו בצורה מפורשת, ואני מודה. אני מודה ומתוודה, כי איתכם, אתם יודעים, אני כנה. חשבתי לא פעם ולא פעמיים, 3-4 פעמים, לפני שעזרתי אומץ כדי להקליט את הפודקאסט הזה, כי זה נושא שקצת ככה לא מקובל לדבר עליו, אבל אמרתי לעצמי שאחרי שדיברתי על BDSM, לפני שני פרקים, אז כבר מה נשאר? אז כבר אפשר לבוא ואת כל הפרות הקדושות שחטנו, וגם היום אנחנו במקום באמת באמת שצריך לשחוט פרות קדושות, ודווקא הנושאים שלא מדברים עליהם, הם הנושאים שהכי הכי חשוב לדבר עליהם. אז אנחנו הולכים לדבר על פסיכולוגיה של יחסי מין, ומה זה אומר עלינו, ועל הקשר שלנו, ועל הדמיון שלנו, וזה פרק שנכון, הוא קצת פרובוקטיבי, אבל הוא לא פרובוקטיבי בשביל הפרובוקציה, אלא כדי לקרוא לדברים בשמם, להסיר מעצמנו רגשות אשמה ובושה שאנחנו רואים שיש, ולשים במרכז את מה שבאמת משמעותי, שזה התקשורת בין אנשים. אז נתחיל מהדבר הפשוט, שקשה לומר בכל שמין הוא בסוף שפה. ולפעמים הוא יכול להיות משפט קצר של אני כאן, ולפעמים פסקה סוערת של תשוקה, ולפעמים הוא יכול להיות שקט אינטימי אחרי יום ארוך. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש תסריט בראש של יחסי מין, לצערנו, ואנחנו ניגע גם בזה. היום הרבה מהתסריטים שלנו מושפעים מפורנו, פעם הם יותר הושפעו מסדרות ומסרטים הוליוודיים, אבל תסריטים שיש לנו של איך זה צריך להיראות. והתסריטים האלה נכתבו עבורנו עוד הרבה לפני שנולדנו, הם בבית, שאנחנו מסתכלים על ההורים, שאגב היום הרבה יותר מקובל, לבוא ולהדריך הורים שמגע זה בסדר. כמובן שאף אחד לא מצפה שהורים יפרצו בסקס סוער לפני הילדים, אבל בהחלט איך מגע צריך להיראות, איך הוא צריך להיות, אז בהחלט בבית התסריט הזה נכתב, ובתרבות, ובפורנו, ובסדרות, ובשיחות עם חברים ועם חברות. אבל האמת היא שאין איזשהו פורמט אחיד לכולם לגבי יחסי מין. ודווקא שם עולה המון השאלה, מה זה נורמלי? זה נורמלי? זה הגיוני? זה נורמטיבי שאני רוצה לעשות ככה וככה, או שאני מרגיש ככה וככה? ואז התשובה היא כמעט תמיד, שאם זה בטוח לך, ואם זה טוב לך, ואם זה מקובל על הצד השני, אז ברור שכן, אז ברור שזה נורמלי. אז בואו נלך לפי הסדר, וכשאנחנו מדברים על מיניות באופן כללי, לא על האקט עצמו, אלא על מיניות, מיניות קיימת במרחב הרבה לפני האקט עצמו, היא קיימת בפלירטות, היא קיימת באופן שבו אנחנו מדברים, שאנחנו מתלבשים, היא מתקיימת באיך שאנחנו מסתכלים אחד על השני, אבל בואו נלך לפי הסדר ובואו נדבר קצת על המשחק המקדים. במשחק המקדים אין הכוונה לחמש הדקות שלפני, אלא משחק מקדים, הפורפליי, כמצב תודעתי שנבנה בשכבות. וכשאנחנו מסתכלים על זוגות שמדברים איתנו על השגרות שלהם, הרבה מהם אומרים לנו דבר מעניין. הם אומרים לנו שהמשחק המקדים מתחיל הרבה לפני האקט עצמו. המשחק הזה אמור לבנות את האקט עצמו, וזה יכול להיות הודעת וואטסאפ שתגיע כבר בבוקר. מי שהראתה לי הודעת וואטסאפ מבעלה הטרי, שאומר לה, הלילה את שלי. ובחמש את מורידה ממנו משימה בלי שהוא יבקש, ובשמונה מתחילים לסגור את הטלפונים בסלון כדי לפנות מרחב. אז כל התקשורת הזאת, כל הרמיזות האלה או המסרים האלה, אלה הם חלק ממשחק מקדים שנועד כבר להכין את הגוף, לייצר את מצב העוררות, להכין את המרחב. אז זה ממש משחק שאנחנו רואים שהוא מכין את מערכת העצבים להיפתח, וזה לא איזשהו שעון חול שמודדים. ולצערי, הרבה מהדיווחים היום, כשמסתכלים על משחק מקדים, יש שם משהו מאוד סכמטי, מאוד אוטומטי, מאוד, כן, יש כמה פעולות שצריכים לעשות לפני האקט עצמו, כדי שלא יבואו ויגידו שאנחנו מיד הולכים לאקט עצמו, אבל זה לא משחק מקדים שהוא באמת מאפשר לחושים להיפתח כמו שצריך. והמשחק המקדים האמיתי הוא בדיוק זה. הוא בדיוק לבוא ולייצר כל מיני רמיזות, אם זה יום בשבוע, אם זה באותו יום, והתקשורת הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. ואנחנו יודעים שיש גם המון פרסונליזציה, המון שוני במה מייצר עוררות אצל אנשים שונים. יש אנשים שבאמת ככה אנחנו יודעים שהם אוהבים מגע ישיר, או מגע בקצב ברור, ויש אנשים שאצלהם העוררות היא בעיקר מהקשר, מאיזשהו משפט, מאיזה משהו שהם ראו, ממוזיקה מסוימת. והדבר המשמעותי להבין זה שחשק זה לא דבר שהוא פתאום קורה, כמו שהרבה פעמים אנשים חושבים. חשק או תשוקה זה משהו בעיקר אצל זוגות שמאוד חשוב לבנות אותו. ומדובר על מצב תודעתי שצריך להיכנס אליו, ולבוא ולעשות את המעבר הזה מיום שהוא עמוס, שיש לנו שם המון המון תפקידים של אבא ושל מהנדס או מתכנת או אימא ומנהלת וכל מגוון התפקידים שיש לנו, ומהמגוון הזה אנחנו צריכים לעשות את המעבר למצב אינטימי. וזה בדיוק הסיפור של הפורפליי, של המשחק המקדים, זה בדיוק הברידג' הזה, זה בדיוק הגשר בין מה שקורה במהלך היום למה שקורה אחר כך בחדר המיטות. אז מאוד מאוד משמעותי לשים לב למסרים האלה, ואם אתם יודעים שיש לכם איזה יום, יומיים, שלושה בשבוע ששם זה עומד לקרות, כדאי להתחיל את המשחק המקדים הזה עוד ממהלך היום. זה ככה מאוד משמעותי. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים את זה אצל זוגות שעוברים טיפול, הרבה היום טיפול מיני הפך להיות מאוד מאוד מקובל, וזה אחד הדברים שעובדים עליו בטיפול המיני. והדבר הראשון שמטפלים מיניים אומרים זה להפסיק למדוד משחק מקדים באיזשהו שעון, ולהתחיל לראות שם את הקשר. והשאלה צריכה אז להשתנות מנו מתחילים או נו עולים למעלה או למטה, או לא משנה איפה ממוקמת המיטה או איפה ממוקם חדר השינה, לשאלה אחרת שצריך לשאול, למה יעזור להיכנס למוד הזה היום, הלילה, אם זו תודעה, אם זו מוזיקה, אם זו מקלחת, אם זה כל דבר שמתקשר לצד השני, שהוא רצוי, שהוא מושך, שהוא אטרקטיבי, ושיש מישהו בצד השני שמחכה לו. זה פשוט דרך לבנות איזושהי אינטימיות עדינה, הסקרנות, שהיא מתחילה כמנטלית, כי בסוף, וזה אתם בטוח יודעים, בטוח שמעתם, היכולת שלנו להימשך היא לא פיזית, כמו שאנחנו אוהבים לחשוב, היא מנטלית. זה בסוף היכולת המנטלית. ואם אנחנו מבינים שמשיכה היא בראש ולא בגוף, אנחנו גם מבינים שכדי להגביר משיכה, אנחנו צריכים לייצר מצב מנטלי מתאים, שהוא קצת יותר ממגע שמגיע 5 דקות לפני. ואחת ההבנות המשמעותיות בפסיכולוגיה של מיניות, היא שאין סוג אחד וקבוע של תשוקה שאנחנו נמצאים בו כל הזמן, כי כמו שאמרנו, יש באמת תשוקה שמתעוררת מעצמה, איזשהו ניצוץ שמופיע פתאום, אבל אני אגלה לכם משהו שהוא לא סוד, ובטוח לא יפתיע אתכם, שהתשוקה מהסוג הזה היא לרוב בתחילת קשר, והרבה פעמים היא גם בקשר לא מחייב, מה שאנחנו קוראים סטוץ, ואז מה שמניע את התשוקה, זה חוסר הוודאות, זה שאנחנו לא מכירים, שהכל חדש ומרגש ואנחנו לא יודעים, ואנחנו יודעים שאי ודאות מעלה משמעותית את רמת הדופמין, והוא באמת ככה מייצר את התשוקה. וזה סוג אחד, אבל יש תשוקה נוספת שהיא תשוקה שהיא תגובתית, והיא מתעוררת כשאנחנו מקבלים את האותות הנכונים, את המגע, את הביטחון, בעיקר את התחושה שאנחנו רצויים, והיא מתקבלת באמצעות מילים ובאמצעות הקשבה, וזכן מאוד מאוד משמעותי להפסיק למדוד את התשוקה בסטופר, ולגלות שהרבה פעמים, וזה מה שאנחנו רואים אצל הרבה זוגות שעוברים טיפול, שהם אומרים שהם מדווחים שהתשוקה לא נעלמה, שהיא לא באמת נעלמת, שהיא פשוט מבקשת את ההזמנה הנכונה. ופה נכנסת איזושהי מערכת של בלמים ושל מאיצים, או מעוררים, מעוררי תשוקה. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי דוושה, דוושה שמאיצה תשוקה וסקרנות וחידוש ומשחק וביטחון ותחושה שאנחנו רצויים, ולכולנו יש גם תבלמים שהם עייפות וסטרס ודאגות כספיות וריחוק רגשי וכאבים וזיכרונות לא פשוטים, והרבה פעמים זה לא שאין חשק, אלא לעתים קרובות יש יותר מדי בלמים, וברגע שמוציאים את הבלמים, החשק מתעורר מעצמו, וזאת נקודה שממש חשוב לי שתבינו, ולכן אני אחזור עליה, כי זה לא שהרבה פעמים אין חשק. החשק זה לא לעבוד על החשק, אלא לעבוד על הוצאת הבלמים שמפריעים ומסתירים ומשוחחים על החשק, וברגע שמבינים את זה, אז גם הפתרון משתנה, כי זה לא לשכנע את עצמי לראות, אלא להוריד עומס, לדייק תקשורת, לעצב את התסריט שמתחשב במה שמדליק אותנו באמת. כי גם כשאתם שואלים את עצמכם, תחשבו על בית מלון, ומה קורה בבית מלון או בחופשה, שאתם לא צריכים לדאוג לא לילדים ולא לכביסות ולא לשום דבר אחר, אז זה פתאום הרבה יותר קל. ואז אתם מבינים שבמצבים אחרים, לא שאין חשק, הבלמים מונעים או בעצם מפריעים למעשה לחשק. ועכשיו אני רוצה שנפרק איזשהו מיתוס שקשור בעיקר לנשים, שלנשים יש פחות חשק, תמיד יש תלונות דווקא מהגבר לאישה, שהאישה רוצה פחות, וזה גם משהו שאנחנו רואים הרבה פעמים, בטיפולים זוגיים מתחילים הרבה פעמים עם סט של תלונות, כלומר זוג, פגישה ראשונה, טיפול זוגי, וחשוב לי, אני יודעת שנדברת הרבה על טיפולים זוגיים, אבל בבקשה אל תבואו אליי בבקשה לטיפולים זוגיים, כי אני מכירה את הספרות, אני יודעת מקולגות, אני בעצמי לא מטפלת זוגית, אז ככה המון מכם פונים, אז בבקשה לא לפנות, יש מטפלים מדהימים, 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 אבל לא אני. אז מה שחשוב לי, זה שתבינו שברגע שאנשים מגיעים לטיפול זוגי, הדבר הראשון שעושים זה לבוא ולהתחיל, כל אחד מגיע עם סט תלונות, שהוא הרבה פעמים מכין מראש, מכין מהבית. עכשיו, מה שמטפל טוב עושה, וזה קשור קצת לבלמים שדיברנו עליהם קודם, אתם תראו איך הכל מתקשר, מה שמטפל טוב עושה, אומר להם, סטופ, לא רוצה לשמוע עכשיו את התלונות, נגיע, לא בסשן הזה, עוד שניים, שלושה סשנים, אנחנו נגיע לכל התלונות שלכם, אני מבטיח. גם הקלטתי על זה סרטון טיק טוק, אבל מה שחשוב, וזה מה שגם ג'ון גוטמן אומר, ג'ון גוטמן, כשהוא מדבר על זוגיות, הוא מדבר על זה שיש לנו איזשהו מאגר, כמו שיש איזשהו אוברדרפט בעובר ושב, אז גם כאן יש אוברדרפט, וכדי בכלל להתחיל לדבר על הדברים הטובים, או בכלל להתחיל לחשוב על לקיים יחסי מין, כי יש זוגות שפשוט לא מקיימים, אי אפשר פשוט לעורר חשק. צריך קודם כל שהבלנס יהיה חיובי. ומה זה אומר בלנס חיובי? זה אומר מאגר של חוויות חיוביות, ואנחנו רואים שהדבר שהכי מעורר חשק, זה באמת מחוות, אז בואי תני לי, אני היום אקח אותם, למרות שלקחתי אותם גם אתמול, או איזה מדהימה היית היום בעבודה, או כל הכבוד לך על ההישג, כל החוויות החיוביות האלה, כל המחמאות, כל הדברים הטובים, מייצר מאגר של, שהוא בעצם מאוזן לחיוב, ואז הרבה יותר קל לבוא ולא רק לפתור את הקונפליקטים ברגע שהמאזן חיובי, אלא אז הרבה יותר קל לבוא, והחשק ברגע שהמאזן חיובי, אנחנו רואים, הוא הרבה יותר גבוה, וכשהמאזן הוא שלילי, כשאנחנו אומרים דברים שהם נסטי, שהם רעים אחד לשני, שאנחנו מזלזלים, כשאנחנו לא מדברים יפה, אז החשק המיני גם אצל גברים וגם אצל נשים פשוט מוכחד, ולכן זה משהו שמאוד חשוב שתזכרו. עכשיו בואו נחזור למיתוס שהתחלנו איתו, אם הנשים רוצות פחות, אז שוב, מה שנראה מבחוץ כפחות חשק, הוא לעתים קרובות יותר בלמים, עייפות, סטרס, עומס מנטלי, בושה, כאב שלא דיברנו עליו, או פשוט זה יכול להיות גם תסריט שלא מדייק את מה שמדליק אותנו באמת. אז נשים הן לא פחות מיניות, אבל אצל נשים זה פחות מקובל עדיין. אני יודעת, אנחנו ב-2025, נכון, אני איתכם, ועדיין נשים מרגישות פחות נוח להגיד מה הן רוצות מגברים. אתם יודעים את זה, זה קיים. ולכן נשים הרבה פעמים זקוקות ליותר סטארטר, יותר התנאה, יותר ביטחון כדי להגיע לשם, וגם יותר מזה כדי להרגיש בנוח עם הגוף שלהן. ואצל נשים קורית תופעה מאוד מוזרה, שדווקא בגילאי ה-20 הן מרגישות הרבה פחות טוב עם עצמם, ודווקא בגילאי ה-40 שאין מה לעשות, בגיל 20 אנחנו נראות הרבה יותר טוב מאשר בגיל 40, הן פתאום מתחילות להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמן, הרבה יותר נוח עם הגוף שלהן, הרבה יותר פתוחות. אנחנו רואים שאחת הבקשות התדירות אצל נשים בגיל 20 זה לסגור את האור, ואצל נשים בגיל 40 זה לבוא ולעשות הרבה יותר דברים, הרבה יותר פתוח, הרבה יותר חופשי. אז אין מה לעשות, נשים זקוקות לאיזושהי הבנה, הקשבה, הרגשה של ביטחון עצמי כדי להגיע לשם, והרבה פעמים לא בהכרח הגבר יכול לתת את זה, אלא הן חייבות לעשות איזשהו תהליך עם עצמן, להרגיש בנוח עם עצמן, לפני שהן מרגישות בנוח עם הגבר. וזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. וברגע שאישה מבינה את זה, פתאום התשוקה חוזרת. עכשיו, זה לא הגיוני, כי תגידו, הגיוני שתשוקה גדולה יותר או גבוהה יותר בגיל 20 מאשר בגיל 40, אבל זה בדיוק להפך. אז זה לא קשור לתשוקה, זה קשור ליכולת להרגיש בנוח עם עצמנו. וזה מאוד מאוד משמעותי. אז אין לי חשק הרבה פעמים, הפירוש שלו זה יש יותר מדי בלמים ופחות מדי התנאים הנכונים, אז כשמשנים את התנאים, הגוף הרבה פעמים המיניות מצטרפת.
מעצבים תודעה.
אז אני רוצה לספר לכם איפה אנחנו יכולים להיפגש בקרוב. אז אני תמיד שמחה להגיד שאין יותר מקומות, אז אני אתחיל במה אין יותר מקומות, כי פרסמתי את זה ואני לא רוצה שתירשמו סתם. אז בסדנה לשינוי וצמיחה שאני עושה אצלי בבית, אין יותר מקום. וגם לא במאסטר קלאס של נובמבר, אבל ההרשמה למאסטר קלאס של ינואר נפתחה, וזה הולך להיות בימי רביעי, בין השעות 6-8, וזה הולך להיות בקראון פלאזה בתל אביב, ואנחנו הולכים ללמוד שם על משא ומתן, ועל קבלת החלטות, ועל סטורי טלינג, וכל הטוב הזה, ובנוסף אתם מצטרפים לקהילה, אז אני ממש אשמח לראות אתכם, ובנוסף, ב-27 לעשירי אנחנו הולכים לדבר בבר גיורה בתל אביב על הפסיכולוגיה של הלא מודע במסגרת Think and Drink Different, ואתם יכולים להירשם באתר של Think and Drink, ואנחנו הולכים לדבר על כל ההשפעות הלא מודעות, וכמה באמת אנחנו שולטים בהחלטות שלנו, והאם אנחנו בכלל יכולים לעשות עם זה משהו? ועוד הרצאה ממש למחרת ב-27 לעשירי על הפסיכולוגיה של הנדסת תודעה, של עיצוב תודעה, איך שותלים לנו מחשבות בראש, ונשארו לדעתי 3-4 מקומות, זה הולך להיות בבית ציוני אמריקה, אולם של 400 איש, אז ככה ממש מתרגשת לדעת שכל המקומות נגמרו, כיף גדול, ו... כמובן, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הטלגרם שלי, כבר מעל 2,200 איש, ואנחנו שם בדיונים מרתקים ובתכנים שלא עולים בשום מקום אחר, וכמובן, בקבוצת הטלגרם הם הראשונים לדעת על כל פודקאסט שיוצא, על כל הרצאה, אז ממש אשמח אם תצטרפו לטלגרם, לירז מרגלית בטלגרם, ונתראה שם, ועכשיו לפרק.
מעצבים תודעה.
ובואו נדבר על אחד הנושאים הכי קונפליקטואליים שיש לדבר עליהם, שזה כמובן פנטזיות. אז כשאנחנו מסתכלים על פנטזיה, פנטזיה, אם אני צריכה להגדיר אותה, היא סוג של מעבדה פרטית שבה כל אחד עם עצמו. ואם הקשר טוב, אז הוא מרגיש נוח לשתף את הפנטזיה עם בן הזוג, אבל בואו נתחיל רגע מפנטזיה שיש לנו עם עצמנו, אז מדובר על סוג של מעבדה פרטית, שבה מותר לבוא ולשבור את החוקים, לשחק תפקידים, להיות בסתירות עם עצמנו, עם התפקיד שלנו. לא יפתיע אתכם, אני מניחה, שהפנטזיה שחוזרת הכי הרבה אצל נשים, תיקחו נשימה ותגידו לי אם אתם יודעים מה, תנסו לנחש בעצמכם, ועכשיו אל תיבעלו כל יפי הנפש, הפנטזיה הכי שכיחה בחדרי חדרים של נשים, שהרבה פעמים הן לא ידברו עליה, זאת פנטזיה של אונס. ולכן אין בעיה להחזיק סתירות, ולא מדובר על נשים שמעודדות אונס בשום צורה. יכולה להיות מישהי שתלך ותפגין ותהיה במיתו, ועדיין זאת פנטזיה, ופנטזיה מותר הכל. פנטזיה היא לא מבחן מוסרי, והיא לא תוכנית עבודה, אלא איזשהו חלון לתוך הנפש, הצצה לנפש, הצצה לצרכים בעיקר. והפנטזיה של אונס, אני לא אחזור על זה, כי דיברנו פרק שלם על BDSM, אז זה כן מתקשר לצורך להרגיש ששולטים בי, שאני לא בשליטה, שאני משחררת שליטה. ולכן זה לא בהכרח משהו שהוא קינקי, כמו שאנחנו אוהבים לחשוב, אלא מרמז על איזשהו צורך. ולכן פנטזיות הן חלונות למוטיבים שמרגשים אותנו, בין אם זה הצורך להיראות, הצורך לקבל החלטות, לבחור, הצורך בביטחון, בהפתעה, בשליטה. וכשאנחנו בקליניקה מבקשים מאנשים לבוא בסביבה בטוחה, במרחב הפתוח של הקליניקה, לטיפול דרך פנטזיות, הרעיון הוא לא לפרש אותן, אלא לנסות להבין מה הפנטזיה מבקשת, על איזה צורך היא עונה, איזה רגש היא מגדילה, שהרגש הזה הוא משהו שאנחנו לא מקבלים אותו בחיים עצמם. אז אני כן רוצה לתת דוגמה לדיאלוג טיפולי אנונימי, אבל מישהי שאומרת שהפנטזיה שלה זה שמסתכלים עליה בזמן שהיא מקיימת יחסי מין עם בעלה. ואז שאלות, שאלה היא, כשאת מדמיינת שמסתכלים עלייך בזמן האקט, מה קורה שם? והיא אומרת, אני סוף סוף נראית, אני מרגישה שרואים אותי, שאין צורך להסביר. ואז הליבה היא כמובן לא מציצנות, כמו שאפשר היה לחשוב, אלא דווקא רצון אז להיראות, להיות רצויה בלי מאמץ, להיות מישהי שנותנים לה קשב ותשומת לב, והיא מעניינת מישהו. ואיך אפשר לתרגם את זה אז לפרקטיקה בטוחה? אז כשהיא אומרת, בזמן שתהיה מסגרת שממקמת אותי, מילים ברורות, מבט, תאורה שמחמיאה, שאני לא צריכה לבוא וליזום כל הזמן, זה כמובן משהו שמתכתב גם עם צורך שהוא קיים במציאות שלה, בעולם האמיתי. ומפה אפשר בקלות יותר להפיק איזושהי מפה טיפולית. ובמקום לממש בהכרח את הפנטזיה כלשונה, זה גם אפשרי. אני לא אומרת שלא, אבל אפשר לזקק את המוטיבים שפועלים סביבם. כי אם המוטיב הוא להיראות, אז נסכים על רגעים שבהם אני במרכז, איזשהו טקס מילולי קצר שממקם אותי כרצויה, תנוחת מבט שנוחה לי, החלטה מראש שאני יוזמת, ואם המוטיב הוא כניעה בטוחה, אז נבנה מסגרת עם מילת ביטחון, כמובן גם עם רמזור, אני שוב חוזרת לפרק של ה-BDSM עם האפטר קר שדיברנו עליו, התמסרות מרגישה שהיא מבחירה ולא איזשהו מבחן, ואם המוטיב הוא למשל בפנטזיה שליטה, אז נתרגל איזושהי הובלה עדינה וקצב והוראות ברורות והקשבה לשפת הגוף. ואם המוטיב, ויש הרבה פנטזיות של הפתעה, אז הזוג צריך להסכים על איזשהם גבולות גזרה מראש, שאז נשאיר להם שם מקום ליוזמות קטנות בתוך הגבולות האלה. אז מאוד מאוד משמעותי להקשיב לסאבטקסט, ולא בהכרח לפנטזיה עצמה. אתן לכם עוד דוגמה של מישהי שאומרת שיש לה פנטזיה של הכל בשליטה שלה. אז אני לא הייתי מפרשת את זה כצורך שלה, להיות בוסית ושלטנית, וזאת ששולטת בהכל, כי כששואלים אותה איפה בגוף זה נרגע, היא עונה כשמישהי אחרת לוקחת אחריות ואני יכולה לנוח. ואז התרגום הפרקטי הוא ערב אחד, תרגום פרקטי יישומי, כלומר לזוג הזה, שבו בת הזוג מובילה את התוכן, את הקצב, והצד השני רק אומר כן או לא. אז כאן הפנטזיה שימשה כאיזשהו מצפן לצורך אמיתי של הצורך למנוחה, לאמון, ולא בהכרח כתסריט קשיח. אז זאת הדרך לעבוד עם פנטזיות בטיפול, לבוא ולזהות את המוטיב, לתת לו שפה, לראות איך אפשר לממש אותו, וממש לא בהכרח להיבעל או להעתיק אחד לאחד את התסריט הזה. וכאן אני רוצה לחזור למשהו שנגענו בו, שמין הוא לא האקט עצמו, הוא כל מה שבונה את המרחב שמסביבו. כמו שפלירטות זה לא רק בהכרח הצחקוק הזה של אנשים של תחילת קשר, הוא איזשהו שפה זוגית שהיא מחזירה את הניצוץ לשגרה. ואני רוצה לספר לכם, כי הרבה פעמים יש המון דיונים והמון סוגיות סביב הפלירטות, ואחת השאלות המרכזיות שנשאלות זה אם פלירטות כשאנחנו לא עם בן הזוג שלנו, כלומר פלירטות של מישהי שהיא עם חבר או מישהי שהיא נשואה עם מישהו, האם זה נחשב בגידה? אז כמובן אין לי תשובת בית ספר של כן או לא, אבל אני כן אגיד לכם את הדבר הבא, פלירטות הוא צורך. וברגע שיש צורך להרגיש מינית, או שהוא ירגיש גברי או מיני, אז הצורך הזה יכול להיות עם גם אנשים אחרים, ויש לנו צורך להרגיש מיניים ומושכים ואטרקטיביים גם מעבר לקשר, וזה לא אומר שום דבר על הקשר עצמו, זאת אנרגיה. פלירטות זה להוציא אנרגיה מינית בצורה שהיא בלתי מזיקה, והיא לא חייבת להיות עם מגע, היא יכולה להיות עם כל מיני שנינויות ובדיחות וצחוקים, ואפשר לתת מחמאות דרך פלירטות, וכל עוד מוציאים את האנרגיה גם בדרך הזאת, וכל עוד בן הזוג בבית מסכים, זו דרך מאוד מאוד בריאה לשמור על אנרגיה מינית. זה מאוד מאוד חשוב לבוא ולהבין את זה. עכשיו, אחד הדברים המשמעותיים שקצת נגענו בהם, אבל חשוב לי להדגיש אותם, זה שהרבה נשים מתארות שבגיל 40 ומשהו, משהו אצלהן משתנה. ולא רק הורמונלית, כמובן שיש תופעות של גיל המעבר, שזה קצת ככה יותר, בגיל יותר מבוגר, ולא נדבר על זה עכשיו. אבל כן יש איזושהי חוכמה שמצטברת, חוכמה גופנית אני קוראת לה, כי נשים יותר מכירות עצמן, יותר יודעות מה עובד להן, פחות מתנצלות על זה. ואני אספר לכם משהו, אנחנו מדברים היום על אחוז מאוד מאוד גבוה של בגידות שרק הולך וגדל, והרבה פעמים, ודיברנו על זה כבר, כשסטר פרל ערכה את המחקר הבגידות הכי גדול ושאלה אנשים למה הם בוגדים, אז אנשים הרבה פעמים לא דיברו על התאהבות מטורפת. כן, לפעמים זה גם קורה, אבל רוב הזמן זה לא התאהבות מטורפת. זה הצורך להרגיש אלייב, היא קרא לזה, הצורך להרגיש חיים, בחיים. וכאן, כשאני מדברת על זה בהקשר של נשים, הרבה מהנשים במחקר אנונימי, שיצא רק לא מזמן, הראה שהרבה נשים אומרות שהן פתאום מכירות עצמן בגיל 40, והן נמצאות עם מישהו כבר 20-30 שנה, והוא תופס אותן בצורה מסוימת, והן מאוד לא יודעות איך לבוא ולהגיד, טוב, אני מוכנה לנסות דברים חדשים עכשיו בגיל 40, ולכן המפלט שלהם, שהוא לא מפלט נכון, אבל המפלט שלהם זה לעשות ההתנסויות דווקא עם מישהו מחוץ לקשר. וזה לא אומר שהן אוהבות את הבעל פחות או את בן הזוג פחות, וזה לא אומר שהן התאהבו, זה אומר שהן בעיקר התאהבו בעצמן, גילו את עצמן, ולא מרגישות בנוח, ודיברנו על התקשורת כמה היא חשובה, הן לא מרגישות בנוח לבוא ולהגיד לבן הזוג הקבוע שלהם שבא להן להתנסות בדברים, וזה מקום של תקשורת שהוא מאוד מאוד חשוב. אז בגיל 40 נשים באות ואומרות שהן מכירות עצמן, שהן יודעות מה עובד, הן כבר לא מתנצלות, ולעיתים דווקא עכשיו, כשכבר אישה, יש קריירה, או היא עשתה משהו, אז מתעורר הצורך לבוא ולדייק שדי, אני כבר לא רוצה רק להיות בסדר עם כולם, אלא להיות אני. ומדברות על חשק שמתעורר כשהן מחזירות לעצמן איזושהי תחושת בעלות, על דימוי גוף אמיתי, מיטיב, ולכן למרות שמדובר על תופעות כמו תופעות גיל המעבר ואולי יותר יובש, אז דווקא המקום המנטלי מתחזק פה והוא החלק המשמעותי. ולכן המפתח לתשוקה במקרים האלה זה לא בהכרח לרוץ יותר מהר למקומות המיניים, אלא לחיות מדויק יותר, פחות לרצות, יותר לבחור, יותר להרגיש בנוח עם עצמך, פחות לעמוד בציפיות ויותר להתמסר למה שבאמת עושה לך את זה, עושה את זה לנשים, ואנחנו רואים שכשהבחירה חוזרת אליהן, והדימוי גוף משתפר, אז יחד איתו גם התשוקה. ולכן זה משהו שמאוד מאוד משמעותי להבין. ולסיום, אנחנו ננסח יחד איזשהו מודל עבודה, איזושהי מנטרה, שבאמת יכולה לבוא ולהפוך את חדר השינה למקום שהוא קצת יותר שלכם, שבו אתם לא עושים דברים בצורה אוטומטית כי צריך, אלא מחזירים את התשוקה ליחסי המין, וזה דיברנו על הפלירטות בהתחלה, ואמרנו, הפלירטות זה לא 5 דקות טכניות לפני, זה מהבוקר, ביום הזה שאתם יודעים, ובין אם זה הודעה או פרחים או שוקולד או כל דבר שגורם לצד השני להרגיש שהוא אהוב ורצוי, ולבוא ולדבר על תשוקות, ולשאול על דברים חדשים, ועל התנסויות חדשות, ועל גבולות, ועל מה מרגיע ומה מדליק, ובעיקר, וזה אני מאוד מופתעת, שאנשים לא מרגישים, זוגות שנמצאים המון שנים ביחד, לא מרגישים בנוח לדבר על הפנטזיות שלהם. אז פנטזיות זה לא רק כלי טיפולי, זה כלי שיכול לייצר המון אינטימיות, ולכן זה כלי מאוד מאוד משמעותי. אז נסגור בשאלה על כמה יחסי מין מעידים על הקשר, אז לא, יכול להיות קשר נהדר ויש לא מעט זוגות שמחליטים שלהם לא טוב גם לגבר וגם לאישה, הם לא רוצים לקיים יחסי מין וזה בסדר. וזה לא אומר שהקשר הוא לא טוב, אבל בהחלט מין, מיניות שהיא טובה, עם תקשורת טובה, יכולה לשדרג בצורה משמעותית את הקשר. וכשאנחנו מסתכלים על האחוז הקטן הזה של זוגות, שאחרי 20, 25, 30 שנה די נשארים מאוהבים, אנחנו רואים שזה חלק משמעותי, התקשורת ביניהם. להבין כל אחד את הצד השני, מה הוא רוצה, מה השתנה, מה טוב לו, מה לא טוב לו, מה בא לו לנסות חדש, כי אין מה לעשות, חוסר ודאות או סקרנות, או לנסות כל פעם דברים חדשים, גם אם זה רק לשנות תסרוקת, או גם אם זה רק לשנות משהו בתנוחה, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי לקשר. אז תודה רבה על ההזנה, ותודה רבה שהייתם איתי פה במעצבים. תודה.
מעצבים תודעה.